ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
התחלנו בעזרת השם את החלק השני של הפרק של הספר, שהנושא הכללי שלו הוא השגחה. אז אמרנו שקודם כל הרמח"ל כהמשך לחלק הראשון מגדיר לנו את המושג השגחה בהגדרה מדויקת מאוד, לא במובן, אנחנו נשלול כמה אפשרויות, לא במובן של ידיעת השם. ידיעת השם היא לא מושג השגחה. מה שהשם יודע אנחנו אף פעם לא מדברים בעניינו, ולא מעלה ומוריד מה עניינו של הקדוש ברוך הוא מבחינתו. כמו שאנחנו תמיד קובעים לעצמנו כלל, שבו יתברך אין מדברים, הוא לא מושג ואין לנו לעולם יכולת להשיג אותו. כמו שהרמב"ם כותב, אין ידיעתו כי ידיעתנו, ולכן כגבוה השמיים הארץ כן גבו מחשבותיי מחשבותיכם, אין לנו שום השגה בעניינו. אנחנו מדברים רק במה הוא נוגע אלינו. אז השגחה היא יכולה להיות כל מה שהוא מתנהג איתנו. אז אפשרות ראשונה, אולי נדבר על הנהגת המשפט שלו, זה שהוא קבע בעולם סדר משפטי שהוא קשר את הרצון שלו במעשים שלנו. אבל אז זה שוב פעם יקשה, כי אם כן, למה צריך להשגיח? למה אי אפשר לבוא ולומר שהנהגת המשפט עובדת מכוח עצמה כחוק בל יעבור? כמו שחוקי הטבע בעולם הם עובדים מכוח עצמם, ואף אחד לא חושב שצריך הנהגה אלוקית שתגיד שאם אדם פעל לפי חוק פיזי התוצאה תיוולד. מי שיגיד ככה הוא ודאי לא צודק. לא צריך גזרה אלוקית שתבוא ותגיד שמי שמכניס ידו לאש נשרף. זה אחד ועוד אחד, כי ככה הקדוש ברוך הוא חקק. אנחנו לא המצאנו את החוקים, הוא יצר את החוקים, והוא ביקש מאיתנו לפעול בהתאם. אז אם אנחנו מודעים שיחד עם חוקי העולם יש גם חוקי התורה, אז העולם יכול להתנהל בהתאם לחוקי התורה. לכן לא יותאם להגיד השגחה על חוק אלוקי שפועל בעולם באופן שיטתי. השגחה חייבת להיות פיקוח על. הפיקוח על, כיוון שהעולם נברא לתכלית אלוקית שהיא הרבה הרבה יותר גבוהה מאשר חוק וסדר מוגבל שנמסר לבני אדם, הפיקוח האלוקי על המגמה שלו, זה ההגדרה היחידה שנקראת השגחה. הוא המשגיח, מפקח מעל כל סדרי העולם, כדי להעמיד, לדאוג שמגמתו בסוף תגיע, על אף כל חולשת החוקים, על אף כל גבולות החוקים. עם כל זה תמיד רצונו יגיע, וכשהוא יגיע, הוא יגיע כמובן יחד עם מערכת החוקים, כי אם הוא הרצון שלו לא יגיע איתנו, אנחנו בעלי הגבול מחויבים לפעול בתוך מערכת חוקים. אז אם אנחנו לא נהיה ראויים וזכאים לקבל בתוך מערכת החוקים, אז אנחנו נעמוד מבחוץ. לכן הוא מפקח על גבי המערכת המשפטית שלו. אבל עצם הגדרת המשפט זה לא השגחה, זה חוק. הפיקוח על גבי, על גבי מערכת החוקים היא נקראת השגחה. זו הקדמה כללית. מי שרוצה להוסיף לנו משהו, לברר משהו, כן.
עניין האש, איך לא מרגיש את העניין?
איזה?
למשל, מה זה מכניס ידו לאש? איך זה מתקבל שם השגחה על החוק?
לא השגחה. יכול להיות שאם הוא חנניה, מישאל ועזריה, אז מגמת הפיקוח תדאג שהוא לא יסרף. אבל צריך להיות משהו נורא חריג בשביל שזה יהיה. ואולי זה יהיה. אבל ודאי שהיה פה פלא גדול. מי שחושב שאין הבדל בין אדם שנכנס לאש לאדם שלא נכנס לאש, וזה הכל אותו דבר, הוא ודאי חוטא ושוגה. מי שאומר כאלו דברים, שאין הבדל בין נס לטבע, חלילה וחס להגיד דברים כאלה.
רמב"ן אומר,
נסים
נסתרים, מה זה אומר?
הרמב"ן מתכוון למשהו אחר לגמרי לגמרי. הרמב"ן מתכוון להגיד שאין לו חלק בתורת משה עד שיאמין שהמערכת העולמית הפיזית מושפעת מסדרי תרי"ג. לא התכוון להגיד חלילה שאין פיזיקה בעולם. התכוון להגיד, יבוא אדם ויאמר, אולי מערכת האלוקית מושלכת רק על עולם הנצח, והעולם הזה הקדוש ברוך הוא השליך אותו תחת סדרי מערכת החוקים בלי השפעה של אור התורה. כלומר, זה נקרא אין לו חלק בתורת משה, שמערכת המצוות משליחה גם על הסדר של העולם. אדרבה, רמב"ן הרי לשיטתו סובר שכל התורה דיברה רק על שכר העולם הזה, כי על העולם הבא היא לא צריכה להגיד מרוב שזה פשוט. היא באה לחדש שהתורה מהירה גם לחיצוניות העולם. רוצה להגיד משהו?
אני רק... זה חדש לי מה ש... קצת סתור.
למה?
מה הייתה אב אמינא של הרמב״ם? שמה אנשים יגידו? מה הוא בא לשלול הרמב״ם? אין לו חלק בתורת משה.
לא, הרמב״ן הרמב״ן המפורסם שכולם מזכירים אותו. ודאי שמי שמפרש אותו שהרמב״ן התכוון לומר שאין בעולם מערכת טבע זה הכל אחיזת עיניים, ודאי שהוא טועה במה שכתוב, זה לא טעות בפרשנות. תסתכלו, להסתכל בפנים ולראות, גם בתחילת ספר איוב הוא אומר את אותם דברים, והוא אומר את הדברים מפורש למה הוא מתכוון. כן, מדומני ממש בתחילת הפירוש שלו לספר איוב. כן.
זה מחדש בעצמו בכל דברים
בראשית. יפה. יפה, אז הרמח"ל עצמו בהמשך, בחלק ד', אנחנו נקווה בעזרת השם להגיע לזה. הוא מפרש, אני שואל אותך שאלה, הקדוש ברוך הוא באמת מחדש את העולם?
לא,
העולם שלנו עולם ישן, עתיק יומין, למה צריך להגיד שהוא חדש? אדרבה, בפסוק בספר קהלת אומר אין כל חדש תחת השמש. אז איך מתקני התפילות תקנו?
הוא בוחר לא לבטל אותו, הוא בוחר לא לעצור את העולם.
מה יהיה לך מזה? למה לך? מה אתה צריך?
לשיטת בידים.
זה נכון? זה נכון, ואני לא יכול להתווכח שאותה סיבה שהבטא את העולם היא ממשיכה לקיים אותו. מי שמתכוון להגיד אין לעולם סיבה להתקיים מצד עצמו, כי באמת יש רק סיבת המציאות האחת, כל השאר, כל נמצא מצוי רק מסיבת אמיתתו. זה נכון. מי שיגיד ככה, בסדר. זה חוקי. אבל לא להמשיך הלאה, לא להגיד שהקדוש ברוך הוא צריך ליצור את העולם כל רגע ורגע. זו אמירה מופלגת ומיותרת. אדרבה, הפסוקים בתהילים אומרים, חוק נתן ולא יעבור. הוא אמר ויהי, הוא ציווה ויעמוד. אין שום סיבה ליצור את העולם מחדש. אלא אותה סיבה שיצרה אותו ממשיכה לקיים אותו מאותה סיבה שנוצרה. יפה, הוא מתקיים מאותה סיבה שנוצרה. אבל למה להגיד דברים מיותרים? מה זה ייתן לנו גם דיבורים כאלה? ריגושים? אנחנו רוצים להתרגש? מה, שאנחנו כל הזמן יוצרים אותנו? הרי זה ודאי דברים לא נכונים. אלא אומר הרמח"ל, מה זה נקרא מחדש בטובו בכל יום תמיד? אם לעולם שלנו לא היה יעד, באמת לא היה מושג חידוש. המושג חידוש, מתי התחיל המושג חידוש בעולם? החודש הזה לכם ראש חודשים. שמתם לב, יש לנו שני מושגים, יש שנה ויש חודש. שנה היא ישנה, היא שונה, אומר הגר"א, היא חוזרת על עצמה, אין בה שום חידושים. ויש מערכת חדשה שנקראת חודש.
גם החודש הוא לא חוזר לעצמו, גם עכשיו זה חודש טבת וגם שנה
שעברה. נכון, נכון. אבל את זה הקדוש ברוך הוא השאיר בטבעו של עולם, שהמערכת משתנה, חלים בשינויים. יש חודש מלא, חודש חסר, יש בעולם לידה והלבנה נסתרת ומתגלה, מערכת מופלאה. רק כוכב אחד בעולם הוא נעלם ונולד וכל הזמן מתחדש ופלא פלאים. זו תופעה. הקדוש ברוך הוא אמר, מיציאת מצרים יש הרעיון שלי המתחדש, המגמה שלי שיש בה השתנות, וכשיש השתנות זה רק לקראת מגמה. עולם שאין בו, עולם של אריסטו, אין מגמות ואין חידושים. אתה שואל את אריסטו, אריסטו אומר, העולם קדום ושום דבר לא משתנה בו. ואם היית שואל את אריסטו, אבל למה בכל אופן לפעמים יש יום מעונן, יום לא מעונן? אז הוא יגיד לך, יום אחד תמצא שזה נמצא באמת בתוך המערכת, בלוע, תמון בתוך המערכת המוחלטת האבסולוטית שאין בה שינויים. יום אחד נגלה את הקוד שיש באמת איזשהו סדר קבוע, לא סדר שמשתנה, זה לא מוגדר כשינוי. זה כאילו מושרש, מקודד בתוך המערכת, שכך וכך יהיו ימים מעוננים, כך ימים ימי גשם, שנה, יום אחד נמצא את השיטתיות בימות עולם, למה היה שנת בצורת ושנה שאינה שנת בצורת. זה חייב להיות לפי אריסטו. כי אין שינויים באמת. הכל נמצא מה שנקרא השיטה שנקרא דטרמיניזם. העולם, הכל, חסר לך עדיין את הפיהנוח הקוד. אבל יום אחד תפענח את הקוד ותמצא שהעולם נמצא לגמרי לגמרי סגור. אין בו שום שינויים. המושג שינוי
גם
הבחיר...
גם בני אדם, גם בני אדם?
כן.
אז יש בחירה? אז מה, אם אדם רוצה...
הם לא, הם לא, אני לא חושב שאריסטו היה לו משמעות לבחירת בני אדם. הוא היה אומר שהכל מושרש בטבע הבריאה שלו.
אין לזה... הוא היה
מזכה גם רוצה. תסתדר. העולם שלנו גם חושב ככה היום. רק אין לו ברירה מבחינה חברתית, מבחינה פילוסופית, ודאי שהוא היה מזכה את כל הרוצחים. הם לא מאמינים בבחירה חופשית, כי אין לזה משמעות. עולם בלי משמעות, אין משמעות גם לבחירה חופשית. אז זה חייב להיות שזה פשוט סדר חברתי. הם ודאי, ודאי שזה כך. הפסיכולוגיה המודרנית ודאי אומרת שצריכים לפתור את הרוצחים בבית הסוהר. אלא שהעולם החברתי לא יכול לקנות את הפילוסופיה הזאת, כי פשוט זה לא יעבוד, כי העולם ייהרס. אז הם נכנעים בינתיים לסדרי החברה. אז לענייננו, בכל אופן, מתי העולם התחיל לקבל את המושג חידוש? החודש הזה לכם, ראש חודשים, מצווה ראשונה שנצטוו בישראל. מהרגע שהקדוש ברוך הוא מגלה להיסטוריה שיש לו מגמה בעולם, באותו רגע יש השתנות. תדעו לכם, העולם נתון לשינויים תמידיים, ואת ההשתנות הזאת אני מוסר לכם. אתם תהיו מקדשי החודש, אתם תהיו מקדש ישראל וראשי חודשים, אתם תהיו העם שמופקד על שינויי העולם.
מחדש,
כי הוא באמת, בגלל שכל יום שונה מקודמו לקראת המגמה. כשיש מגמה העולם נמצא בהתחדשות, כשאין מגמה אין התחדשות.
בגלל ישראל
הופקדו על המגמה, לא שבגלל, בשביל ישראל.
גם שנה יש 2,000 דור,
2,000
תורה, 2,000 משיח, זה לא שונה?
זה חלוקה מסוג אחר, זה לא במערכת השנתית, זה לא בהילוך השמש, זה בהילוך, אנחנו מדברים על הילוך הלבנה. הילוך הלבנה זה המקום, עכשיו אם כבר מדברים על זה, אז כבר כמובן נבין, הרי אומות העולם יש את ישמעאל שהם רק תחת ממשלת הלבנה, ואין בהם שום סוד העיבור. שנמסרה, כתוב פרקי דרבי אליעזר, שסוד העיבור נמסר מהאדם הראשון ועד אבותינו ועד השבטים ועד עם ישראל ביציאת מצרים למשה. זה סוד העיבור, זה סוד איך מעשה בראשית מקבל את השינוי של מעשה הנבראים. זה בעצם התאום בין מערכת החמה הקבועה למערכת הלבנה המשתנה. אז זה כבר נקרא סוד העיבור, שהוא נמסר רק לעם ישראל. זה סוד העיבור. ומי גוי, נבון וחכם הגוי הגדול הזה שיודע את סוד ההיבור. סוד ההיבור באופן חיצוני זה סוד של חשבונות, אבל באופן פנימי הרמח"ל אומר זה סוד המשוואה בין מגמת הייחוד למגמת המשפט. זה בדיוק מה שאנחנו מדברים כאן על ההנהגה האלוקית, איך שמפקחת שיחד עם חוקי המציאות העולם יגיע למגמה בבני אדם. זה סוד ההיבור.
אבל השמש מייצגת את הנהגת הייחוד.
כן.
שהיא קבועה.
קבועה. היא לא משתנה. אני הוויה לא שניתי.
והמחדש בטובו זה על פי מה? על פי הבחירה שלנו.
כן. הוא דואג שבסוף הדברים יגיעו.
לפי זה מחדש זה לכאורה בדיעבדי.
מה זה?
מחדש. לפי שהוא לא יחדש. לפי שתמיד נבחר טוב והוא לא יחדש.
תראה, העולם חייב להתקדם. ההתקדמות היינו חידוש. כל יום שאם עם ישראל כולו יעשה רק מעשים טובים, אז גם תתחדשו. אז העולם יתקדם. מה שהיה היום זה כבר לא אתמול. כי כל יום שונה מחברו. פעם דיברנו על זה. למה אנחנו עם היחיד שסופר תהליך? אנחנו עם היחיד שסופר את השבוע ראשון, שני, שלישי. כי אנחנו היחידים שמאמינים שיש התקדמות בעולם. כל האומות העולם מבחינתם העולם עומד על עומדו. שואלים אותו מה היום, אז הוא נותן סימנים, אבל הוא לא יכול להגיד היום שני התקדמתי מאתמול. האתמול ראשון לשבת, היום שני לשבת. מה ההבדל בין אתמול להיום? העולם עומד באותו מקום, לא חל שום שינוי. זה שאני אכלתי עוד ארוחת בוקר, זה לא השתנות, הוא צודק, זה באמת לא השתנות. בסך הכל העולם כך מתקיים באותו סדר. אבל לא, אנחנו מאמינים שהעולם מתקדם לקראת האלף השביעי, לקראת יום השבת. אנחנו סופרים לקראת השבת, זכור את יום השבת לקדשו. אנחנו כל הזמן בהתקדמות, זה נקרא התחדשות. העולם צעד קדימה לקראת השבת. טוב, אז אם כן, בינתיים אנחנו דיברנו רק על ההגדרה של המושג השגחה, וזה חשוב מאוד לברר את זה, כי עד חכמי האמת הדברים היו מאוד מאוד מעורפלים. היו כאלו קדמונים שהסבירו שהנושא הוא באמת עצם הפיקוח על מעשה בני אדם. עצם המושג השגחה, בחירה חופשית והשגחה על מעשה בני אדם נקראת השגחה, אבל זה באמת מאוד מאוד קשה. בלי הנהגה עליונה באמת מאוד קשה לומר שנקרא פיקוח. מכונה שעובדת היא לא צריכה פיקוח. מכונה עובדת כי היא עובדת. חוקי הטבע לא צריכים פיקוח. מי שהעמיד אותם, מעמיד אותם בצורה הכי מדויקת שיכולה להיות. אז רק מתי כמו שאמרנו, כשיש רצון עליון, אז צריכים לפקח. המשל הכי פשוט אולי אמרנו אותו, כמו אבא שרוצה לפקח על הילד שלו. אם לאבא אין מגמה בילד, אז הוא משליך אותו לחוקי המציאות, מולו תתמודד ותצא לדרך. אבל אם האבא כל הזמן דואג שהילד שלו יגיע ליעד מסוים, אז הוא כל הזמן מציץ מן החרקים, ובלי שהילד יראה שהוא מפקח עליו, כי אם הוא יראה הוא יאבד את היכולת לפעול בכוחות עצמו, הוא יהיה תלותי באבא. זה סוד הבחירה החופשי. נותנים לנו את הבחירה, אבל עדיין האבא מציץ מחרקים לראות. הוא מצליח או נופל? אם הוא נופל, אני אשלח לו מישהו שיעזור לו. זה נקרא פיקוח, אבל אם אין מגמת הוואות, אז מה יש לפקח? שיתמודד עם הכללים. יצליח, יצליח, לא יצליח, לא יצליח, מה לעשות?
כן. הראשונים הם לא היו מודעים להשגחה שעליהם דברים חכמי האמת, או כמו שהרמב"ם אומר שיש מינים שעליהם השגחה, או...
כן.
או שההשגחה בדורות האחרונים כאילו...
לא, אין ספק שחכמי האמת חידדו לנו את מכלול ההנהגה. ברגע שהם דיברו על הנהגת הייחוד כערך מוחלט, שאנחנו יודעים בוודאות את תכלית מגמת הקדוש ברוך הוא בעולם, מה שהרמב״ם לא העיז לבוא ולומר, אז ממילא הרמב״ם לא יכול היה לזהות בעולם יותר מאשר הנהגת שכר ועונש. יותר מזה הוא אמר, אין לי כלים לבוא ולראות את זה, עד כדי כך שהרמב״ם אפילו התעלם ממאמרי חז"ל מפורשים מפני שלא היה, הוא הרגיש שהוא לא יכול לחסות את זה. הרמב״ם מביא מאמרי חז"ל שהוא לא יודע לפרש אותם, והוא אומר, אבל כיוון שלא מצאתי לזה שורש בפסוקים, אני מתעלם מהמאמר הזה. עד כדי כך הוא לא יכול היה לבוא ולראות בעולם יותר מאשר הנהגת שכר ועונש. אז זה מה שהיה בידם. עכשיו קשה להגיד קדמונים, כי היה הרבה דעות בין הקדמונים. הרמב״ם הוא בהחלט דעה, אפשר להגיד, לא קיצונית בנושא הזה. היו עוד הרבה חכמים שהסכימו איתו, חכמים גדולים, אבל היה גם דעות שונות. אז בכל אופן, כאן אפשר להגיד,
מי שלא היה בעל סוד, כן סבר איתה, היה כאלה שלא היו בעל סוד.
גם הרמב"ן אומר דברים קרובים לרמב"ם בזה, לגבי השגחה על שאר המינים, שלא אכפת לי לקדוש ברוך הוא. כמו שבוע שעבר אמרנו, אנחנו לא נבלים מהרעיון הזה, אנחנו רק יודעים שלא זו האמת. לא נבלים לבוא ולומר ש...
אני אומר הפוך, אני אומר, חמי כמו הרמב"ם, שלא היה להם סוד, כן הגיעו להבנה שיש תכלית מעבר למידת המשפט?
אני כעת לא רוצה להגיד את זה, בלי נדר נבדוק, אני לא רוצה להגיד את הדברים, צריך לפתוח ולראות את הדברים בדיוק מעט.
אבל אני לא יודע מה אומר את זה, כי אני יודע, ברגע שהרמב"ם אומר, בעיקר רמב"ם, שדבר משיח.
יפה, בסדר.
יפה. זה משהו ברור לכולם.
טוב, אז אני אומר עוד פעם. בפעם שעברה ציינו שגם הרמב״ם עצמו נאלץ להודות בהנהגת הייחוד במקום אחד בלבד, שהוא מדבר על ההבטחה האלוקית של ביאת המשיח, שהרמב"ם נאלץ לראות את זה בתורת משה כיסוד מוסד, ושלא ייתכן שהקדוש ברוך הוא לא יתערב בעולם בסוף. אז הרמב"ם אומר, וכבר הבטיח התורה שבאחרית הימים ישראל עושים תשובה ומיד נגלים. אז כאן הרמב"ם הודע לחכמי האמת שיש הנהגת ייחוד בעולם, אבל הרמב"ם מביא את זה רק במקום אחד בלבד, ובמורה הוא לא נותן לזה, הוא לא נותן לזה מקום רחב, הוא לא מרחיב את הרעיון הזה. אז כנראה שהוא מצא איזה מאמר, איזה שורש מקראי, אני לא יודע מאיפה הרמב"ם, פה הוא נאלץ, הוא מוצא במקראות הבטחה אלוקית, כמו שהוא כותב בהלכות מלכים, מוצא כמה וכמה מקורות תורניים, שמי שלא, מי שמאמין בתורת משה חייב להאמין בתיקון של אחרית הימים. אז הוא אומר, הנה, התורה הבטיחה, אם היא הבטיחה, זה אחריות. אז כמובן שדיברנו על זה, יש לנו כאן...
אני אומר, איך אפשר להגיד ש... אפשר להאמין רק בהשליחת המשפט, כי ברגע הוא קודם ניחד, הוא קודם להאמין בבית המשיח. כמו שרם החזק,
אני אשאל יותר חזק, אני אשאל יותר חזק, תניח רגע את ביאת המשיח. איך הקדוש ברוך הוא קוראת ברית עם אברהם אבינו אם אין הנהגת הייחוד? אז אם כן, זה תרתי דסתרי, לכרות ברית על דבר שהוא משפטי נטו, זה ממש דבר סותר את עצמו. על מה אתה קוראת ברית? אתה צודק, נכון, אני אומר. עכשיו, אז בואו נעשה סדר. חייבים לומר שכל יהודי שמאמין בתורת משה חייב להאמין שיש רצון על, אבל הרמב״ם לקח את זה, בנגיד הוא לא ירחיב את זה, כלל לו כלים, הוא היה מאוד ענוותן והוא לא רצה לומר דברים שהוא לא בטוח בהם. ומאידך גיסא יש לנו את הנפקמינה שדיברנו בקטע הראשון שקראנו בשבוע שעבר, שהרמב״ם אומר בצורה מאוד ברורה שחוץ מבעלי בחירה אין שום השגחה בעולם. אז השאלה היא כזאת, אם הרמב״ם היה מכיר שיש הנהגה, מה אכפת לו להרחיב את זה על שער הבא, שער? הוא אומר, אין לי מקור לזה, או שהיה לו מקורות הפוכים לדעתו. בכל אופן, זה יכול להיות, זה לא חייב להיות סותר. זה יכול להיות שבאמת הרמב״ם ודא היה מבצד ברית בין הפטרים חייב להודות שיש הנהגה עליונה. מצד שני, את זה הוא אמר לפי דעתו שאין שום סיבה לבוא ולומר שיש השגחה מעבר לבעלי בחירה. טוב, בסדר, מקבל את זה כנתונים, אבל עליבא דאמת אנחנו...
לכאורה גם הרמב"ם
אומר את זה. שמה? נדבר על זה, נראה. בכל אופן, מה שחשוב להגיד, אבל כשלומדים רמח"ל, רבותיי, אני בכל אופן, אני אומר עוד פעם, אני לא מוסמך יותר מאשר מה שאני משכנע, אבל אני רוצה להגיד את מה שאני הקטן חושב. כשלומדים רמח"ל, לא לומדים אותו כעוד ספר שיטה ביהדות, אלא זו המילה האחרונה, זה בעצם הסמכות העליונה ביותר שמסכמת לנו את תורת משה בכל קומותיה. ללמוד עוד שיטות, יש לנו הרבה שיטות, אפשר ללמוד ריבוי שיטות. אז אמרנו, אחרי הדברים האלו של חכמי האמת צריכים לקבל את הדברים זה היסוד היהודי שאותו לומדים, ולא לומדים מה?
מקור הסמכות שאמרנו שהיא
חוכמת האמת. כן, חוכמת האמת לחכם גדול כמו. גם בחוכמת האמת לצערנו היו אנשים שלא השיגו את הדברים, אבל חכם מופלא כמו שזכה לצקת את התקרה של חוכמת האמת בהסמכת כל גדולי חכמי ישראל, האיש הזה ראוי לקבל את המילה האחרונה וללמוד את דבריו כיסוד מוסד, ולא להגיד למדתי, באתי ל... ולא, כן, אנחנו לא עושים שיטות, אנחנו לומדים את אמונת ישראל, וזה מאוד אחריות כבודה, כי כל המערכת היהודית שלנו צריכה להשתנות בהתאם. זה לא שאנחנו באים עכשיו ללמוד עוד פן מסוים, זה אמור לסגור לנו את כל הפינות, ומי שמשאיר פינה אחת פתוחה אז ישליך לו על הרבה טעויות נוספות, כי ברגע שמשהו לא ברור אז דברים נוספים לא יתבררו. זה לא חוכמה ככה לדבר במשנת רמח"ל בעניין ההשגחה, זה אסור. אנחנו לא לומדים משניות, לומדים את תורת משה. אנחנו לומדים כן, אז אולי נלמד עוד פעם במהירות את הקטע הראשון ונראה. הרמח"ל קודם כל כמובן שולל את הדעה של הקדמונים שההשגחה היא רק כלפי בעלי הבחירה בלבד. אומר ידוע ומבוארו, אמרנו שידוע ומבוארו זה מהמקורות הבאנו מקור אחד מהמשנה במסכת אבות, פרק ו' משנה א', כל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו לברוא אלא לכבודו. הבאנו את הגמרא במסכת ראש שנה לפי י' א', שכל מעשה בראשית לדעתם נבראו, שכל הנבראים כולם שנבראו בין העליונים ובין התחתונים, הנה נבראו לפי שראתה בהם החוכמה העליונה צורך ותועלת למשהו התכלית הכללי של הבריאה. אז פשוט לרמח"ל שאין נברא בעולם שנברא לא לתכלית הכללית, ולא רק שהוא נברא בגלל שיש תכלית אלא בעבור התכלית ממש, וכל חוקותיהם ומשפטיהם הטבעיים הוחקו והודבעו כפי מה שגזרה החוכמה העליונה יותו נאות לפי הכוונה שכיוונה בנבראו, ואולי מאותו הטעם עצמו שנבראו ראוי גם כן שיתקיימו כל זמן היות בהם תועלת לכלל הבריאה כמו שזכרנו. ועל כן האדון ברוך הוא שברא כל הנבראים האלה לא יימנע גם כן מלהשגיח עליהם לקיימם באותו המצב שהוא רוצה אותם בו. אז הרווחנו פה שני רווחים. רווח אחד, הגדרת ההשגחה, שהשגחה היא תמיד ביחס לכוונה הכללית של הבריאה, ורווח שני, שכלפי הגדרת השגחה אין באמת הבדל בין נברא לנברא, אין הבדל בין יתוש הקטן לבין משה רבינו, כי כולם צריכים להיות חלק מאותה מגמה. ההבדל שיהיה בין המין האנושי לבעלי חיים זה יתבאר בעוד ג', שם נמצא הבדלים, אבל בבסיס המושג השגחה אין הבדל, כי כל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו בראו לכבודו. אז אין הבדל בין הפיקוח על כל נברא ונברא שישרת את מטרתו וימלא את יעודו לבין המין האנושי שימלא את יעודו בכלים המיוחדים שלו. עכשיו ואולי כבר הקדמנו בחלק ראשון פרק חמישי שתחילת הנבראים כולם הם הכוחות הנבדלים ומהם משתלשלים הגשמים, והדברים בגשמים בכל פרטיהם הנה הם כפי מה שנעתק עליהם מן הכוחות ההם בפרטי בחינותיהם, ואין דבר קטן וגדול בגשמיים שלא יהיה לו סיבה ושורש בכוחות הנבדלים כפי בחינותיהם. ואדון ברוך הוא הנה הוא משגיח על כל אלה העניינים כפי מה שברעם, דהיינו על הכוחות הנבדלים בראשונה ועל כל השתלשלותם כפי מה שהוא באמת, וכן הוא משגיח על גם כן על כל הפקידים שהפקיד על הנמצאות כמו שזכרנו שם לקיים אותם ואת פקודתם להתמיד להם הכוח שיפעלו פעולתם. אז כאן הרמח"ל משום מה רואה לנכון לתת לנו תזכורת למה שלמדנו בפרק חמישי בחלק ראשון, ששם הוא דיבר איתנו על מן העיקרים הגדולים שבידינו, שכל נברא ונברא בעולם יש לו שורש בעולם הבריאה, ויש לו מלאך שמופקד עליו, על כל עשב ועשב, אין לך מלאך אין לך עשב ועשב שלא עומד עליו מלאך ואומר לו גדל. כלומר שיש גם מערכת עולם היצירה, שעל כל נברא שורשי יש עליו מלאך מופקד להוציא את הדברים מהשורש של הענפים. כל זה אומר הרמח"ל, מזכיר, נותן לנו תזכורת עכשיו, ואומר, ותבין שבאמת ההשגחה היא מתחילה מהשורש, וממנה הדברים יורדים לענפים. לא ברור כל כך מה כאן הרמח"ל רצה, כל כך היה חשוב לו לתת תזכורת בעניין הזה. מה שלמענו כבר השגנו, וכל היינו מבינים את זה אולי מעצמנו. מה כל כך חשוב לו כאן לומר את ה...
את ה... בפרט שהוא כבר אמר בסעיף א' בין העליונים, אז מלא כל מה שאומר בסעיף מתייחס גם לעליונים.
נכון. אולי אני אגיד הצעה, כמובן הצעה שהיא בגדר הצעה בלבד, אבל אפשר להישאר גם כן לעת עתה בקושיה. כמו שדיברנו, אתם זוכרים, דיברנו על מערכת העולמות שנקראים העולמות, עולם האלוקות, עולם הכיסא, עולם המלאכים, עולם הגשמים, שבשמות חכמי האמת נקרא עולם הצילות, בריאה, יצירה, עשייה. אז דיברנו על זה שהעולמות מעולם הכיסא ולמטה הם עולמות נבראים, נבדלים, שכמובן מונגים על ידי הכוח האלוקי, שהוא כמו נשמה להם. אבל באמת מעולם הכיסא ולמטה, עולם הבריאה ולמטה, זה בעצם כמו לדבר על המין האנושי. כמו המין האנושי שהוא מוגבל בגבול הטבע, ויש לו נשמה אלוקית שמנהיגה אותו כמו שחזל אומרים, מה הנשמה ממלאה את כל הגוף, כמובן שזה לא מילוי פיזי במושגים של אורך ורוחב, אלא הכוונה היא שישנה הנהגה העליונה שמיוחסת לפעולה האלוקית הבלתי מושגת. אז כך, כך גם אפשר לתאר את כל עולמות בריאה, יצירה, עשייה, כעולמות מגושמים, כמובן בגבול רוחני ולא בגבול גשמי, מוחשי, והם מונהגים על ידי הכוח האלוקי. יוצא לפי זה שבעצם כשאנחנו מתארים את ההשגחה, לאיזה עולם נתאר את ההשגחה? שמישהו ירצה להגיד המושג השגחה, לאיזה מערכת אנחנו נייחס אותה?
הכי שורשית.
יפה. יוצא שבעצם כשאני אומר עולם האלוקות, זה עולם ההשגחה. אני לא מייחס את זה לעולם הכיסא. עולם הכיסא הוא כבר מושגח, כי הוא שורש, כי הוא כבר שורש לעולמות. הוא רצה אולי לתאר לנו את המערכת, במפת המערכת, איך למקם את המושג השגחה. תבין, כל העולם שלנו, כל העולם שחלים בו שינויים חוקיים, שייך לעולמות כיסא ומטה. מה? זה פשוט, נכון, זה פשוט. אבל אפשר גם להתבלבל בזה, כי יש שני בלבולים. יש אנשים שמייחסים את עולם האצילות לגבול, חמנה ליצלן, ששמים גבול באצילות. יש אנשים שיכולים לשים אלוקות בבריאה. אז לכן מאוד חשוב לסדר את הדברים מאוד ברור ולהגיד, תבין, כל המערכת הזאת בעצם מושרשת בעולמות החוקיים שהם שורשיה. העולם שלנו יש לו עולמות חוקיים, וההשגחה היא למעלה מן הכל. היא השגחה מיוחסת רק למערכת שלא חל בשינוי, כי אני הוויה לא שניתי, זה רק ביחס לעצם העניין הבלתי גבולי. זו הצעה שלי, אבל כמובן שזו הצעה באלמה.
אולי אפשר לומר על בסיס זה שבעצם ההשגחה היא פועלת רק על העולמות העליונים, בגלל כמו שלמדנו בפרק חמישי, שבעצם כל מה שקורה בעולמות העליונים יוצר השתלשלות פה למטה להשגחה שלנו.
זה נכון, אבל בזה אין לנו כל כך חידוש. אז מה, למדנו את זה כבר, למה אתה חשוב לך להוסיף לנו את זה כאן בנושא ההשגחה? למדנו למעלה את המורכבות של העולמות, די. למה חשוב לרמך להגיד לנו, ואל תשכח, תדע לך שההשגחה היא מתחילה מלמעלה והלאה ההשגחה. מה?
כי שי, בלי העולמות, היה יכול להיות דבר כזה השגחה, אם יכולים לומר דבר כזה השגחה, בלי העולמות העליונים?
מה אתה מתכוון בלי עולמות אלה?
בלי שאנחנו מגדירים את כל הכוחות והמלאכים, אנחנו יכולים לומר שיש דבר כזה השגחה?
למה לא? תיאורטית, אני מסכים איתך שלא מסיבה אחרת, שלא היה, דיברנו על זה, למה צריך בכלל מלאכים? למה צריך בכלל כוחות? אמרנו, כי אחרת לא היה, עולם בלי חוק נברא, לא היה בו שינויים. אז היא מילה, גם לא שייך השגחה.
אז אולי זה מה שהוא בא לומר פה, שבעצם כל החשיבות זה השינויים. שבעצם כל... זה
ה... טוב. בסדר? גם הצעה יפה. משום מה שיוסף אומר, הוא אומר, איפה בזמנו, כשלמדנו בפרק חמישי, שאלנו, בשביל מה כל המערכת, הרמח"ל אומר, מן העיקרים הגדולים שבידינו? בשביל מה צריך את כל מערכת המלאכים, ריבי ריבבות מלאכים בעולם? למה אי אפשר שהעולם יהיה מושגח ישיר מהבלתי גבול אל הגבול? אמרנו, השגחה, כמו שמקודם אמרנו, נופל רק בעולם שחלים בו שינויים. ועולם שחלים בו שינויים זה עולם שיש בו אפשרות לשינויים. עולם שלא, שאי אפשר להשתנות בו, לא שייך בו שינוי. כיוון שנברנו לקבל טוב אמיתי שחייב להגיע רק על ידי אפשרות של בחירה חופשית, זה חייב להיות שאנחנו בידינו לעשות, לפעול שינויים, יותר או פחות, טוב ורע. אז כדי שבני אדם יוכלו לחיות בעולם שחלים בו שינויים, צריך שיהיה בו חוקיות שמאפשרת לו שינויים. אז אם היה עולם של אלוקות ובני אדם, אי אפשר היה לפעול בו שום שינוי, כי עד כמה שאני הוויה לא שניתי, גם העולם הנברא שלו הוא לא חל בו השתנות. מה שאין כן, ברגע שהוא נברא על גבי משורשי עולמות חוקיים שמאפשרים שינוי בעולם הפיזי שלנו, ממילא אפשר להפיל בו את המושג שינוי. וממילה בחירה. אומר יוסף, זה באמת המקום הראשון שנפגשים בו. איפה הפועל יוצא הראשון שיש מושג של שינוי? זה כשהוא מדבר על המושג השגחה. השגחה, כמו שאמרנו, היא המושג השגחה שייך רק בעולם של השתנות. איך לדאוג שבעולם שיש בו שינויים, עם כל זה הרצון האלוקי, יפקח ויגיע בסוף אל היד. אז אומר יוסף, לכן כאן המקום להגיד לנו, בגלל לאור השינויים שחלים בעולם ההשגחה, זה חייב להיות ביחס, לכן אנחנו צריכים להזכיר לעצמנו את העולמות החוקיים השורשיים. טוב, בואו נמשיך הלאה. ואומנם, עכשיו, אחרי שהקדמנו את ההקדמות האלה, כעת הוא אומר, בסדר, אז אם כן יוצא, שכל הנבראים כולם יש להם מכנה משותף. כולם משמשים, נבראו לתכלית אחת, וכולם, החוק והמשפט שלהם על פי התכלית הזאת, וכולם מפוקחים לאור התכלית הזאת. טוב, אז אם כן אין הבדל בין נברא לנברא, אז אם כן מה מעלת המין האנושי? מה לא? ואומנם, ביות שנשתנה המין האנושי מכל שאר המינים, שניתנה לו הבחירה והיכולת במה שהוא לא קניית השלמות או חיסרון, ונמצא בבחינה זאת פועל ומניע ולא נפעל, גם ההשגחה עליו מוכרח שתשתנה מההשגחה על שאר המינים. כי הנה יצטרך להשגיח ולהשקיף על פרטי מעשיו, להמציא לו חדרכיו וחפרי מעלליו, ונמצא שיושגחו מעשיו כולם ותולדותיהם, וישוב ויושגח עליו כפי הראוי לתולדות המעשים האם, בפרט ומידה כנגד מידה, וכמו שזכרנו לפנים, וזה ממה שאין שייך בשאר המינים, שאישיהם נפעלים ולא פועלים, ואינם אלא כפי מה שראוי לתשלום המין ההוא, כפי מה שאושרש בשורשו, שהנה תהיה השגחה לקיים השורש ההוא וענפיו, כפי מה שטבע וחוק השורש נותן שיהיה. אבל המין האנושי, שישב פועלים ומניעים כמו שזכרנו, הנה צריך שיושגחו בפרט, כפי מה שיגרמו להם מעשיהם לא פחות ולא יותר. אז כאן הרמח"ל מתכוון ורומז במילה אחת למושג שנקרא השגחה פרטית והשגחה כללית. הקדמונים השתמשו הרבה במושגים האלה, אבל חכמי האמת באו והגדירו לנו את הדברים באופן הרבה יותר מדויק. הם באו ואמרו, המושג השגחה כללית זה מושג ששייך לכל הנבראים כולם, הם תחת המושג השגחה כללית, כי כולם, כמו שאומר הרמח"ל, לכן הרמח"ל דקדק, תשימו לב שהוא אמר, הוא קרא באות א', הוא אמר שהוא התכלית הכללי של הבריאה. למה הוא השתמש במושג הכללי? כי הוא מתכוון למושג השגחה כללית. כל הנבראים כולם תחת ממשלת המושג כלליות, וכאן לראשונה הוא אומר בפרט. בפרט הכוונה היא באופן יחידני. למה? כי המין האנושי, כיוון שהוא קיבל תפקיד של מניע ולא מונע, ממילא כל יחיד ויחיד, כל המערכת כולה הופקדה בידיו, כי הוא בבחירה האישית שלו יכול לשנות את כל סדרי התוכנית של העולם. זה נקרא המושג השגחה פרטי. אז לא כמו שמקובל בעולם, שהמושג השגחה פרטית הכוונה היא ששום דבר בעולם לא נעשה במקרה, זה לא נקרא השגחה פרטית, זה נקרא השגחה כללית. כי כל אחד שיודע שהעולם נברא לתכלית, וכל מה שברא הקדוש ברוך הוא לא ברא אלא לכבודו, אז ודאי ששום דבר לא קורה במקרה. אז זה לא סוגיה בכלל, זה פשוט שהמושג השגחה כללית היא ידיעת השם לא מדברי. ברור לנו ששום דבר לא נעשה במקרה, וכמובן שהחכם גם לא מנסה לחשוף את כל המערכת הזאת של האי מקריות בעולם, כי אין לנו כלים לחשוף אותה. לכן זה לא כל כך, זה לא... מה? איזה ציווי? יותר הכוונה היא, אומר הרמב״ם, שברגע שחלילה באים איסורים על בן אדם והוא לא נותן את ליבו לבדוק, לפשפש, הוא אומר מקראו. אבל אדם, אחי, התורה מתכוונת שיחשוב, יפשפש. חז"ל לא אמרו פשפש ולא מצא. יש עוד מערכת לתלות אותה, נלמד בעזרת השם בפרק שלישי כמה סיבות יש שלא תלויים במעשה האדם. לא הכל על הכתפיים שלנו. הכתפיים שלנו זה אחוזים בודדים, לא כמו שמקובל היום שהכל על הכתפיים השכוחות שלנו. לא כל הצרות זה בגללנו, יש לנו, יש הרבה סיבות נוספות לקדוש ברוך הוא בעולם. מה?
ציבור גם
כן עושה את חובתו, לוקח אחריות, בודק. בתענית ציבור כתוב שחלק מהיום הולכים ובודקים, בודקים אם יש בעיות ציבוריות ומפשפשים. יותר מזה אי אפשר לעשות. יש דברים שקורים בחטא אדם הראשון, הציבור הכי קדוש לא יכול לתקן את זה במעשיו, אז מה יהיה? אף אחד לא חושב שאם עם ישראל יעשה תשובה, אז ברגע אחד העולם יתוקן, וחייב שמשיח מדוד יגיע הרגע. גם היום אם בקולות תשמעו שמר שהוא הבן לוי, זה ודאי באופן יחסי ולא באופן ממש. אף אחד לא יכול להבטיח דבר כזה. אם כולם ישמעו בקולו, אז משיח בן דוד יבוא הרגע, אף אחד לא מבטיח לנו. יש חשבון, יש אוברדרפט בעולם. חכים לרגע שהוא יתכסה.
מה זה השגחה פרטית בעצם?
השגחה פרטית שהקדוש ברוך הוא מסר לך באופן אישי בשבילי נברא העולם, כי אתה כזרו של אברהם אבינו בידך ניתנה כל המערכת כולה מסורה בידך, ואתה יכול לעכב את גאולת ישראל ולקדם אותה כפי שליחותך, לא יותר ולא פחות. אז ממילא אתה באופן פרטי מסוגל לפעול ולהניע את כל המערכת כולה. את זה, אין את זה כמובן באף נברא בעולם, ואפילו יגיד לנו הרמח"ל בחלק ד' שאפילו באומות העולם, אפילו שהם בעלי בחירה, אין בהם מושג השגחה פרטית. השגחה פרטית זה רק ביחס לישראל. גם הגאון מווילנה אומר את אותם דברים מפורש. המושג השגחה פרטית זה רק בישראל. גם, אבל זה כבר ודאי, זה כבר הצד השני של המטבע. בגלל שאתה התכלית, אז גם מפקחים עליך להביא אותך לתכלית, ולכן אתה כל כך חשוב. רק אתכם ידעתי מכל משפחות האדמה, על כן אסקוד עליכם. עליכם אני מביט בעדשה מיוחדת, כי כל מעשה דיבור מחשבה של ישראל, כיוון שהוא מיועד לנצחיות, וקראתי איתו ברית שהוא לא יכול לצאת מהנצחיות הזאת, אז אני חייב להביט על כל מעשה דיבור ומחשבה של כל יחיד מישראל. זה נקרא השגחה פרטית.
יש הנפש החיים אומר דמה למעלה,
נכון? דרך זה, כן.
גם הרבה פעמים מסכים לזה.
על זה אין לנו ויכוח.
בסוג הלכה שדיברנו שהרמב״ם לא היה תמוע איך שהרמב״ם ראה את ההשגחה של השגחה כללית ולא פרט כדי כולם. גם הרמב״ם
אומר את זה. זאת פעם לא, זה שונה מאוד מאוד. הוויכוח הוא בהגדרת ההשגחה הכללית. כפי הרמח"ל, כל דבר בעולם נמשך אחרי ההשגחה הפרטית. אתה היצור היחיד שמשנה את ההיסטוריה, אבל אחרי שאתה פועל כהשלכה ממעשיך, זה יגיע עד היתוש הקטן. כל העולם כולו כפוף, הוא כמו לבוש שנמשך אחרי העיקר.
נכון, אבל אין עליו השגחה פרטית. אני יכול להשגח עליו, יכול
המושג. אז שוב פעם, בוא נבנה לקסיקון חדש. אנחנו התרגלנו עד היום להגיד השגחה פרטית, הכוונה היא ששום דבר הוא לא במקרה. זאת טעות, זה לא ההגדרה הנכונה. אז עכשיו תשנה את הלקסיקון. מהיום אומרים השגחה פרטית זה המסירה שכזו מסר את עולמו לישראל, לכל יחיד מישראל. השגחה כללית זה שכל העולם נמשך אחרי המגמה הכוללת. איך? למה יש שינויים בג'ונגלים? כי ישראל פועלים כמניעים.
אז מה הרמב"ם מתכוון כשהוא אומר שיש השגחה כללית על המינים?
לא, הוא לא אומר על המינים, הוא אומר אין גם השגחה כללית. יש איזושהי סיבה שהמין קיים, ואחרי זה אין מושג השגחה, אומר הרמב"ם. הוא קיים לפי החוקי הטבע שהוטבעו לו, ואין שום השלכה בין מעשים לבין מה שקורה בעולם. הרמב"ם אומר, דעתי בזה כדעת אריסטו לגמרי, שכל מה שקורה בעולם זה מושרש בעולם כחוק סגור שאין לו שום השתנות משום סיבה מתקיימת במעשה בני אדם.
הנקודה הזאת לכאורה חסרה פה.
שמה?
משכאן הוא לא משייך את הנהגת המינים הכללית לתכלית העולם. הוא אומר, הושרש, כפי מה שהושרש בשורשו, לקיים השורש שהוא בענפיו, כפי מה שטבע וחוק השורש שנתן שיהיה, זה נשמע כמו הרמב"ם.
אבל הרמח"ל השלים את דבריו במקומות אחרים, והוא כותב מפורש שהכל הכל נמשך אחרי ההשגחה הפרטית. כן.
אם אנחנו רואים ההשגחה הפרטית, זה בגלל שיש תכלית ההקרבה לישראל.
נכון.
אם אנחנו רואים שיש תכלית
ההקרבה
גם
במוי עולם,
ההקרבה
אצלנו
שונה?
אז ככה, ברור.
גם בתוך בעלי ישראל, גם בעלי חיים שהרמח"ל...
אז הרמח"ל יסביר את זה בסוף פרק רביעי. שוודאי הוא רוצה להיטיב להם, אבל בגלל כל הסיבות ההיסטוריות שמדור הפלגה על מ-2000 תוהו ועד בחירת אברהם, הם מקמו את עצמם בלבוש החיצוני של המין, של השורש המין האנושי. והם יכולים לקבל את ה...
יכול לשנות את המגמה?
לא, לא. הם היו... אז עוד פעם, אתה שואל שאלה שורשית בהיווצרות סוד 70 אומות. את זה נלמד בפרק רביעי, לא כדאי להקדים את המאוחר. אבל במילה אחת, המיקום של אומות העולם, חיצוניות לנשמות ישראל, לבוש לנשמות ישראל, ומי שלא בוחר בבחירה אישית להיכנס אל אילנו של אברהם אבינו, לחסות תחת ענפיו, שזה עניין סוד הגירות, אז הוא נמצא בסוד הלבושים, ושם הוא יקבל את ההטבה כלבוש. אז כשהוא באמת לא מניע את המערכת, אבל יש לו בחירה איפה למקם את עצמו באותו לבוש, האם כנתפל או כמנגד.
בעלי חיים.
בעלי חיים, לא בעלי בחירה. הם ישיגו את זה מכוח מעשה בני אדם, לא מכוח מעשה. לא יש שינוי דרגה בבעלי חיים. אבל בלבושים של המין האנושי באומות העולם, יש שינוי דרגה. כל אחד ימקם את עצמו במקום שלו. כן, מרסל.
הרב, הבנתי למה נופל במושג הזה לשון השגחה.
בהשגחה כללית?
השגחה פרטית.
פרטית? בגלל שמשגחים על יהודי על מעשה, זה לא השגחה אם יניח תפילין או לא, אלא מפקחים עליו איך יחד עם מעשיו יגיע הטוב האמיתי אליו. זה ודאי משולב בשתי הנהגות יחד. אתה צודק, הוא טוען טענה טובה, ופה רציתי באמת, הקדמתי את המאוחר. מי שקורא עוד ג' נשמע לו כאילו שהרמח"ל אומר ככה, תשמע, כל מה שדיברנו עד עכשיו במובן המושג השגחה, זה היה בכל הבעלי חיים. כשהגענו למין האנושי, זה הנהגה, שכר והעונש. ככה זה נשמע, נכון?
כן.
זה מה שבעצם הציק לעצור. נשמע כאילו מאוד ג' נשמע כאילו שעברנו להגדרה חדשה. אם עד עכשיו דיברנו שהגדרת השגחה זה פיקוח לאור המגמה, פתאום כאן הוא אומר, לא, יש הנהגה. איך כתוב... פסוק, רמח"ל כאן משתמש בפסוק בספר ירמיה, גדול העצה ורב על אליה, אשר עיניך פקוחות על כל מעשה בן אדם לתת לאיש כדרכיו, וכפרי מעל עליו. אז בעצם מה זה מושג ההשגחה? שכל אדם לפי מעשיו שכר טוב לטובים ורע לרעים? לא, ודאי שזו טעות, ודאי שהגדרת ההשגחה לא נשתנתה. הגדרת ההשגחה נשארה פיקוח לאור המגמה, אלא שכאן אומר רמח"ל נוסף לנו עוד פרט, שבני אדם נשפטים לא רק מושגחים למלא את האדם הטבעי, אלא איך הם יביאו עם מעשיהם את המגמה. ההגדרה אבל לא זזה ממקומה.
זאת אומרת, בעצם זה על לא רק על המעשה הטכני של המצוות, אלא על הכוונה אולי, על עד כמה אתה פועל במעשים שלך.
נכון, אבל גם זה, אם מלא שהיה ייחוד, אז גם זה נכנס לתוך החוק. מי שמכוון יותר מגיע לו יותר שכר, אלא ודאי שזה חייב להיות משולב, שדואגים כל מנווט אותו, לדחוף אותו, איסורי יערה, איסורי הצדיקים, כל הזמן שנותנים לו איך להגיע. הקדוש ברוך הוא שותף איתנו, הוא לא מטיל עלינו את הנהגת המשפט נטו והוא שם את עצמו בצד, אלא הוא כל הזמן תומך בנו. זה נקרא פיקוח עם המעשי. וכמובן, לפי כל מה שנדבר בפרקים הבאים, נראה איכשהו כל הזמן מפקח על הנהגת המשפט מן הצד. עכשיו, אם אני חושב שאחרי שקראנו את עוד ג', נדמה לי שאנחנו יכולים להציע הצעה שלישית למה ששאלנו בעוד ב'. נראה לי שמה שיותר נכון לקרוא את עוד ב' וג' כהמשך. לא לחלק את זה לאותיות נפרדות, אלא לראות את זה כחטיבה אחת. בעצם הוא אומר לך ככה, בוא ותתבונן. באמת שכל ההשגחה שלמדנו בעוד, אני רוצה להבחין איתך הבחנה לאור מה שלמדנו בפרק הקודם, בפרק חמישי, שיש בעולם שתי תנועות, תנועה מלמעלה למטה ותנועה מלמטה למעלה, הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. אז תתבונן, כל מה שקשור למערכת העולמות, שמה שהופקד כמערכת מונעת, דהיינו השפעה מלמעלה למטה, מעולם השורשים לעולם הענפים, זה נקרא השגחה כללית. אבל מה שקשור להנהגת בני אדם, שהם יכולים להניע ולגרום לשינויים במערכת למעלה, כמו שלמדנו, שאנחנו במעשים שלנו קובעים את הגזרה, מה יוגזר ומה ישתנה במערכת השורשית, אז זה כבר השגחה נוספת. תבחין בין ההשגחה של התנועה מלמעלה למטה, שגם היא בהתאם לייחוד, לבין ההשגחה מלמטה למעלה, גם היא בהתאם לייחוד, כמו שדיברנו עכשיו. זה נראה לי יותר פשוט, יותר פשוט בהסבר הספר.
בעצם יש פה ייחוד בין הנהגת השכר והעונש לבין הנהגת הייחוד.
אז הייחוד חופף על הכל. בתוך זה אנחנו מחלקים בין הנהגה כללית להנהגה, השגחה כללית להשגחה פרטית.
השגחה הפרטית יגרום שינויים בהשגחה הפרטית?
כן, בהשגחה הכללית, נכון. נכון. בהגדרה כן. הגדרה זו הנהגת הייחוד.
נכון.
נכון. נכון מאוד. כן. מתלבט אם להגיד את ההערה הזאת, אבל תקחו אותה בערבון מוגבל. אני באמת אומר, היום מאוד מאוד מקובל לדבר הרבה על כל מיני ניסיונות לחשוף ולפענח דברים שקרו לי לראות בהם המושג השגחה. האם זה נכון או לא נכון? במקום שאני אביע דעתי, אני אפתח איתכם בדיון. האם לדעתכם הדבר הזה הוא ראוי? האם הוא מקדם את האדם? האם זה תועלתי? או לא? בהתאם לכל מה שלמדנו. אחרי שהבנו מה זה המושג השגחה, אמרנו השגחה, זה לא ששום דבר לא במקרה, זה פשיטה. רק איזה אדם, רק אריסטו היווני יכול להגיד שהכל חס ושלום נעשה כאן בעולם במקרה. אנחנו מאמינים בעולם מכוון, בעולם נשלט, אמרנו שמה ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. אף אחד לא חושב שהעולם הוא מקרי. ודאי לא, ודאי אם אנחנו מתבלבלים בזה, אבל ודאי לא, אף אדם לא מצעיר על כך. אז מה בעצם אנחנו רוצים לגלות על ידי כל מיני אפשרויות לזהות ולפענח דרכי הנהגה האלוקית? מה אנחנו רוצים פה לחזק, איזה עיקר? כן,
לגלות הייחוד. כן, זה שהרע רע לטוב, שהרע הוא לא רע, קרה משהו רע, בסופו של דבר בסוף נבקע לטוב, וזה השגחה אמיתית, הייחוד.
בואו נעשה את חטא אתה רואה בעיניך. אם אתה רואה...
אבי פעם אחת הלך, בגלל שהוא לא למד את השורה עם מגיע ומוכר הרגל, ואומר, רבות רבות
נחליף. פשפש במעשה. הוא אדם שיסורים פשפש במעשה, והוא רוצה לתלות את זה באבון של עיניו היה אבון. מה זה? הוא לא יכול היה להישבע על זה. ודאי שלא. זה לא הבנה שלי. אז פעם באו,
יש לו פעם באו, ילמד השורה הזאת.
כי הוא מפשפש במעשה, והוא רוצה, והוא מצא בעצמו דופי כזה.
אם לא היה נתקע לו הרגל ולא היה נכבד...
ומה היה קורה אם היה נתקע לו הרגל בלי שהוא היה מוצא דופי, אז מה הוא היה עושה עם זה? מה? מנסה, בודק, בכלים המוגבלים שלו. כשיש איסורים, שימו לב, כשיש איסורים מפשפשים, כשיש טובה מייחסים אותה לבעל הטוב, זה נקרא מה יש לך לעשות עם המאמר הזה מעבר ללמוד אותו? אתה יכול על פי הכללים האלה לחפש אישה?
לא, אני יודע שאני אשתנה, זה לא אישה יותר טובה.
להשתנות צריכים מקום יכול להיות טובים, אז מה זה משנה? זה סוגיה, זה סוגיה, זה לא סוגיה של השגחה, זה לא...
כמו שמפשפש למעטים, עובדים לבן אדם, תפשפש, מתי תפשפש? מגיעים יצורים. תמיד תראו תפשפש.
אדם נורמלי, אדם נורמלי, בדרך כלל הוא חי עם פשפוש המעשים. ואם אומרים לו, אולי נעלה ממך, הנה הגמרא במסכת ברכות שעכשיו היא של המדף היומי. ליין מר במילי. אולי היהודי מספיק לפשפש, הוא היה בטוח בעצמו שהוא עושה טוב, באו אליו אחר ואמרו לו, תראה, פשפשת ואתה התארת, היה לך הוראת היתר, אמרת תלית, הגונב מן הגנב פטור, ואתה עשית שלא כהוגן. אז רואים שאיסורים לפעמים מגלים לאדם רובד יותר עמוק שהוא לא שם לב, אבל ודאי שזה לא מעבר. כן.
אולי זה יכול לחזק אצל אנשים מסוימים את צד האמון והביטחון.
למה?
כשבן אדם קורא למשהו והוא רואה שזה היה מצד ההשגחה, אז הוא לא תולה את זה ב... טוב, זה נותן לבן אדם את ה... את ה... מחזק אצל הצד הזה שהוא... יש לו ביטחון עכשיו, שהוא יודע ש... הוא יודע שכל מה שקורה לו זה לא מצד עכשיו שאני... טוב, איזה נחס, לא יודע מה, או העולם לא הולך לפי התכלית שלו, אני רואה שהכל גרוע. הכל מושיע ומסתובב לכיוון אחד.
אז את זה אנחנו לומדים, כשאנחנו לומדים דרך השם ודעת תבונות, אנחנו לומדים את הסוגיה הזאת דרך למידה. אבל אם אני יכול דרך ניחוש לבוא ולזהות בתוך מערכת העולם שלי, או של הסביבה, לזהות סיבה ומסובב, הרי אין לנו כלים. זה כל כך מורכב שלעולם לא נוכל לזהות שום דבר.
זה אפשרי? בלי נבואה זה אפשרי?
בדיוק כמו שאני טוען, שבלי אמונה זה בלתי אפשרי. אז עכשיו, מה אני רוצה לחזק? כשאני מספר להשרתי, אני אומר, הבנתי למה האיש ההוא שם שם, כדי שאני יום אחד יגיע לשם. אני יושב ומנחש איזשהו ניחוש בהנהגה. יש תועלת מסוימת להגיד את זה? היה מאוד מעניין, בדיוק חבר שפגשתי אותו מהישיבה, פתאום גדול, ספר סיפור בעיתון, חבר'ה, סיפורי השגחה. מה התכוונתי פה לספר? מה חידשתי פה? שהעולם לא מקרי, אוי ובוי לאדם שזה חידוש אצלו. לספר שאני הצלחתי לזהות שטיבה ומסובב, או שכן, או שלא. מי אתה שתבוא לזהות את סוד הנשמות מאז מעשה בראשית ועד עכשיו? אז מה רצית לספר לנו סיפור? זה נשמע מאוד. ואני אשאל שאלה אחרת. אם כבר נספר, נספר גם סיפורים לא מוצלחים כל כך. מה בדרך כלל הסיפורים מוצלחים? מה יקרה שהסיפור לא מוצלח? הרי זה מכוון לא פחות. תמיד אני אומר, מי שקורא, מי שלומד את תולדות מלחמת העולם השנייה, באיזה ניסי ניסים הצורר ניצל 10 פעמים ממוות בטוח, אז אפשר לכתוב סיפורי השגחה על ההצלה הגדולה, חג ההצלה של רחמנא ליצלן, של צורר כל היהודי. זו אמת, נכון? הקדוש ברוך הוא פיקח באופן מיוחד שהאיש הזה יישאר למלא את יעדו. כן, שום הסבר בעולם, אני אומר לכם, בדרכים אפשר לקרוא ספר השגחה מופלא איך האיש הזה ניצל ממוות 10 פעמים. עכשיו, אני לא אומר שזה לא אמת, זה ודאי אמת, אבל מה יש לי, האם זה יחזק בעיניי את הערך שנקרא המושג השגחה? תחורה לא. אני אומר את דעתי בדרך אפשר, אני לא רוצה להכריע, אני רק אומר את הסוגיה כמו שהיא.
כל מה שהאדם נפעל בו, זה באמת לא נותן שום דבר. לכאורה זה משהו שצריך להפעיל את האדם לכיוון התפקיד שלו. זה יכול
להיות. וגם אני צריך להכיר. להכיר בהנהגת הייחוד, הדבר הקדוש מאוד. שאדם ידע לאיזה מערכת אדירה מוחלטת הוא חלק ממנה, והוא לא סתם זרוק להנהגת שכר ועונש. יש הרבה תועלת בזה, אבל זה עושים בדרך למידה כללית. אבל לזהות את זה בתוך המציאות, זה חידוש גדול שאדם יכול להעיז, להתיימר ולפענח דרכי הנהגת השם.
לא,
לא.
יש
לך
מה הוא עובד כל מהגת השם, אבל זה סיטור לא אדם לראות שיותר משהו מרים בהשגחה, זה יכול לחיות את זה. אני יודע למה כל מה שקרה לי בדיוק לזה, אבל אתה לראות שלפעמים, כמו שאמרתי,
תקרא לזה הערת פנים. כשאדם מקבל הערת פנים, הוא צריך להכיר בה. כל טובה מייחסים לבעל הטוב. את זה אנחנו על זה לא מבטרים. נשנה את זה. במקום לקרוא לסיפור השגחה, בואו נקרא סיפור הערת פני השם אליי. היום ברוך השם זכיתי, תפילתי נתקבלה, התפללתי ונעניתי. את זה מותר לאדם לזהות. מה שהוא רצה, דברים טובים שהוא מקבל, נקרא לזה הערת, נצנוצי הערה טובה. ונגיד על זה הודעה, הכרה בטוב השם, נייחס את הטוב לשורשו, ובמקרים מסוימים נביא גם קורבן תודה. ובמקרה שאדם יצא מצרה גדולה, אז החכמים אומרים וכל החיים ידעו חסלע, גם לברך הגומל או קורבן תודה, כלומר מתי שהוא יוצא מצרה לרווחה. כי פה זה מקום לייחס את הטוב ולראות שהרע באמת נשלט תחת הטוב והוא לא שולט. זה שיעורים לימודיים. אבל אני אומר, ריבוי הסיפורים האלה נראה לי שאנחנו יוצאים מהתכלית שלנו. במקום לעסוק בלמידה תועלתית, אנחנו בורחים לסיפורים שאין בהם שום, שלא מקדמים אותנו לשום מקום. משאירים אותנו תחת ערך אחד, העולם איננו מקרי. זה גם הערבי ישמח בסיפורים כאלה, וגם הנוצרי ישמח בסיפורים כאלה. הסימן שזה לא שייכים לשמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, זה לא סיפורים ששייכים להנהגת הייחוד. שהעולם לא מקרי, זה אפשר להגיד כמעט נחזיקה לי היום. אז אתה רוצה להוציא מידי העובד אלילים?
לא, מידי המדוש, לא כולם.
אז לא יהיה כדבר, למה להתעקע שם? לא להעלות למסרים יותר מקדמים.
לא חושב שבאמת אנשים מתקיים בזה.
טוב, נקווה, נקווה. המושג השגחה קצת יצא מהמקום שלו. מה?
לא מדבר על סיפורים שעושים וכולי, אדם לעצמו.
אז אני אמרתי, הערת פני השם צריכים להכיר.
לא, זה בדברים טובים, דברים שפחות טובים.
פשפש במעשה. שום דבר הוא לא מקרי, ודאי הקדוש ברוך הוא נותן לנו הערה. הערה להערה, מאיר אותנו. לא צריך להיכנס לעולמות של ניחושים. אני אומר, הדבר הזה הוא לא מקדם. אולי, אולי אם רואים משהו לא טוב, רואים, אולי אחד באים להעיר אותי, פשפש. הכל בדרך אולי ואפשר להתעורר. אבל לבוא ולהעיז ולספר סיפור שאני יודע למה זה קרה, זה מקטין את ההבנה מה זו הנהגת הייחוד בעולם. כן?
ועקל ישראל.
מה זה?
ועקל ישראל.
אם אתה רואה את קיבוץ גלויות, אז אתה רואה בעיניך, אתה לא צריך... זה לא... הנה, דברי הנביאים התקיימו, זה לא נקרא... זה פשוט אחד לאחד, זה לא...
גם הדברים לא טובים.
שוב פעם ראית בעיניך פורענות. אז אם אתה רוצה לבוא ולשאול את הנהגת השם, מה, איפה היא נמצאת בדיוק בסדרי ההיסטוריה, תנסה להגיד הצעה, אולי מה שאפשר ללמוד, לדעות את זה בתורת משה, את השלב הזה, זה ודאי מצווה גדולה. עד כמה שאנחנו יכולים בכלל ישראלי, הדברים כל כך גדולים שאפשר לחפש בחז"ל. יש התייחסות לתקופה כזאת לפני ביאת המשיח.
הרב סיפר לנו מספר פעמים על החור ואיך היא נבנתה.
כן.
אני רוצה להגיד רעיון שגם אדם רע לא יכול להחליט בסופו של דבר מה יתנהל פה בעולם.
לא רק שהוא לא יכול להחליט, אלא שהוא נשלה תחת הטוב. שגם הרע הכי גדול בסוף טוב רותמים אותו.
בסיפורים הרבה מתקרבים לנקודה הזאת.
נקודה עמוקה מאוד, אבל זה במגילת אסתר. בדרך כלל לא נראה לי שמדברים על רשע שנרתם לטוב. זה סיפור מאוד יפה לראות דוגמה כזאת. אבל כמובן גם זה בזהירות רבה.
כמה שאלות. דבר ראשון, אז מה הסיפור על רבי עקיבא, שהיה לו את התרנגול והחמור כזה, שאני הלך לו ואז הגיע הגייס ואמר, הנה, אמרתי שגם זה לא טוב, אבל זה ממש מה שאמרנו עכשיו, שזה לא טוב לעשות.
שאלה יפה. טוב. שאלה יפה. פעם חשבתי את זה, והיה לי אחרי זה אולי ניסיון הסבר, אני כעת לא נזכר, אבל תחשבו על זה. אני שואלת פה שאלה יפה. רבי עקיבא, הגמרא אומרת, שהוא אומר, כל מה דאביד רחמנא לטב אביד, שבדיעבד, אחרי שהוא ראה שהרע התהפך לטוב, אז את זה אפשר ודאי לציין ולהדגיש. כשראינו איך רע שהיה נראה, דבר שהיה נראה רע בעיניי, והתהפך לטובה, אז החזרת רע לטוב, את זה רבי עקיבא כן מציין. כלומר, אפשר להגיד אולי חילוק, זה לא סתם ניסיון שאני קושר, אני אורג את המציאות. אלא זו נקודה מאוד מאוד ממוקדת לראות שהרע נרתם אל הטוב. כמו שאמרנו, סיפור שהבאנו כדוגמה, לראות איך שהרע רתום לטוב, שהרע עובד בשירות הטוב. את זה כן, זו נקודה אמונית מאוד חזקה שהרע באמת חייב לעבוד בשירות הטוב, וכשרואים דוגמה כזאת, אז כן, ראוי לציין אותה.
אבל זה בכלל בלתי אפשרי להגיע, זה לא שזה, אומרים, אפשר להבין למה, להבין את ההשגחה, ואז האם זה נכון בכלל לחפש אותה, אז זה בסדר, אבל אפילו להבין את ההשגחה אי אפשר. הרי זה דבר שהשור שלו באצילות, אתה יכול להבין אותו, זה דבר שהוא תגבול, אתה אפשר להבין אותו.
נכון. אפשר להגיד שהוא הרי מתגלה בסוף במציאות שלנו, בהיסטוריה שלנו. הדברים מובהקים, אתה יכול להגיד, הנה עיניך רואות, והביאו את החיים מנחה להשם, לראות שאומות העולם יחזירו אותנו לארץ ישראל. זה עובדה שאתה רואה, הנה הרע נרתם אל הטוב.
אבל זה פרט אחד.
יפה, בסדר. הדברים מובהקים,
מיליארד פרטים בתוך.
דברים מובהקים שמחזקים בעינינו את היסודות האמיתיים של ההשגחה, נראה לי שמצווה לחזק. אבל אני דיברתי רק על לנחש ניחושים שהבנתי למה זה נעשה. זה נראה לי לנחש ניחושים, תיאוריות כאלה, למה קרה את זה בשביל זה, זה נראה לי גדול עלינו.
ישיבת הכותל,
עם הפנים לעם ישראל.